בוקר טוב לכל המאזינים שלנו, אנחנו בפרק של פודקאסט סטארט-אפ דאון, פרק נוסף, הפעם החלטנו שאני אפתח, נראה אם זה יוריד את כמות השומעים או יעלה. למצטרפים והמצטרפות החדשים, נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול בחברות ובתהליכי צמיחה, ניהול, מנהיגות וכל מה שקשור לזה. בפרקים אנחנו מעלים כל מיני סוגיות ניהוליות וארגוניות שאנחנו פוגשים בתהליכי הליווי שלנו בשטח עם חברות וארגונים, עם מנהלים ומנהלות, עם מייסדים ומייסדות, בקיצור, מכל המינים. הן מוגשות כדי להעמיק את, ולהרחיב את ההשפעה על עולם העבודה. אנחנו רוצים לייצר מקום עבודה טוב יותר, מאפשר יותר, חיובי יותר, בריא יותר. רוצים שאנשים יגיעו וממשו את עצמם. אנחנו יודעים שזה נשמע הרבה פעמים נאיבי, אבל זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. וזאת לא סיסמה. והפרק שלנו היום ידבר על איך להשפיע. איך כמנהל להשפיע. איך אנחנו משפיעים. אז בוקר טוב לזיו אלרון.
חיכיתי מתי תציג אותי. בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר, בסדר.
טוב, אז אנחנו היום מדברים על ניהול משפיע.
ניהול משפיע, כן.
לפני שנדבר ונגיד מה זה ניהול משפיע, נזכיר למאזינים והמאזינות, נכון? שיש לנו את פינת עונים בזמן.
נכון.
שאלתי. הפינה הזאת, בעצם המטרה שלה היא לענות לעונים, למאזינים והמאזינות, לנושאים שעולים וצפים, כי הפודקאסט שלנו הרבה פעמים, הפרקים מציפים כל מיני נושאים שיש בהם מורכבויות.
ולכן התחייבנו לזמן, נכון?
נכון. הזמן הוא במסגרת של 48 שעות, הם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו, לשלוח לנו מיילים, כמובן שנמצאים בתוך הביו, אחרי זה תוכלו, כל אחד יוכל להסתכל בתוך הפרק ו... לשלוח לנו. אז אוהד, תציג לנו את הנושא, מה זה אומר ניהול משפיע?
אז ניהול משפיע, אני אתחיל, אני אקח אותנו אחורה, מאיפה זה הגיע בכלל, הדבר הזה. בתהליכי ליווי, אחד על אחד שאנחנו עושים למנהלים, כחלק מהתהליך הארגוני והפיתוח, מתפתחת לעתים מערכת יחסים מאוד מאוד פתוחה וכנה, בין היועץ לבין המנהל או המנהלת. והפרק הזה מתחיל ממערכת כזאת. הליווי התחיל בעודו של אותו אדם, ראש צוות, מנהל ראש צוות עם ניסיון.
שאתה ליווית.
שאני ליוויתי, כן. מנוסה, היה גם ראש צוות לפני זה בחברה אחרת. הוא התקדם לניהול קבוצה ורצה להמשיך גם לנהל מחלקה וגם רצה יותר מזה. לפעמים בחברות הזנק, בסטארט-אפים, הגדילה היא בקפיצות כאלה, והיכולת של אנשים להתקדם היא בטווחי זמן הרבה יותר קצרים, הרבה יותר מהיר. אז הנושא הזה התחיל משאלה כנה ומקסימה שלו. הוא שאל אותי באחת הפגישות, איך אני הופך להיות גורם משפיע בחדר.
כי מה הוא הרגיש? למה, למאיפה בעלו?
שהוא לא מספיק משפיע. עכשיו, זה לא, זה היה אמירה מאוד כנה ומאוד, זה היה תפס אותי רגשית, כי הוא לא הגיע ממקום שהוא רוצה להתרברב, או הוא באמת רוצה להשפיע יותר. ואז עשינו פגישה, אגב, ההשפעה הראשונה שלו הייתה על איזה רכש מאוד גדול, שבכלל הוא בתחום אחריותו, אבל שהוא הצליח להוביל את זה מול המנכ״ל.
אני יכול לבל רגע שאלה? כן. איך מרגיש בן אדם שהוא לא משפיע בחדר? זאת אומרת, מה התחושות שצפות?
תראה, חצה שהוא היה מנהל מאוד מוערך. התחושה הייתה פנימית שלו, שהוא לא מצליח להשיג את הדברים שהוא רוצה, שמעבר לדרגתו, או מעבר לתפקידו, או מעבר למחלקתו. אוקיי? הוא לא התעניין רק בניהול אנשיו, הוא רצה להשפיע בחברה, להזיז את המחט. כן. להיות מהאנשים ש... חשוב לומר שעל הפרק... עמד הוספת צוות ניהול מחוץ לארץ, זאת אומרת, אם אני זוכר, זה היה מהודו, אני חושב, בנוסף על הצוותים שהוא כבר מנהל, וזאת במקביל להחלפה של מנהליו הישירים. זאת אומרת, גם השני מנהלים שהיו מעליו הישירים, היו אמורים לזוז הצידה, והוא הפך להיות לכפיפות למייסד, בסדר? למנכ״ל. אחרי שעשה שינוי מדהים ורכש לעצמו מיומנויות ניהוליות בריאות, הוא שאל אותי עוד פעם, איזה דרך יש או איך אני יכול להיות הגורם המשפיע בחדר? והשאלה הגיעה דווקא, אותי הפתיע, כי הגיעה דווקא אחרי שהוא הצליח להוביל מהלכים חוצי ארגון, והצטרף לישיבות הנהלה הבחירה, ועדיין זה מה שעניין.
זאת אומרת, הוא עדיין הרגיש, למרות שהוא השפיע, הוא עדיין הרגיש שהוא יכול לשפר את הדבר הזה, נכון. ולהיות עוד יותר משפיע. כן. ואולי זה מעניין, ככל שאני מתקדם בהיררכיה הארגונית, אני צריך עוד ועוד כלים שיעזרו נכון. לי להיות יותר ויותר משפיע.
אבל כמו שאתה אוהב לעשות, אתה הרבה פעמים מחפש במילון, אז אני גם חושב, כן. בוא נתחיל מלתאר.
אז מה, בוא נגיד מה זה השפעה בכלל, נכון, כן. נכון. דרך אגב, שמעתי, מישהו אמר לי פעם משהו מאוד יפה, שהשפעה זה מלשון שיפוע. נכון? ששיפוע, כשיש שיפוע, אז דברים זזים. זאת אומרת, זה חלק מה...
או שאתה צריך להתאמץ בשביל
להגיד. הקסמים של השפה.
באיזה מקום של השיפוע אתה עומד.
כן.
אז שווה להגדיר את המילה. השפעה היא פעולה כלשהי על אדם או על קבוצה של אנשים שתגרום או תעורר אותם לפעול. ברוב המקרים למען אותה המטרה. אגב, באחד הפרקים שלנו, כשאנחנו מדברים על שלושת מדדי ההצלה, אני לא זוכר את מספר הפרק, אנחנו מציגים את ההבדל התאומי שבין שליטה להשפעה בניהול, ועד כמה אנחנו מאמינים בניהול משפיע ולא בניהול שולט.
שזה בעצם שליטה, זה אני גורם כל הזמן, מסוג של מייקרו-מנג'מנט כזה, גורם לדברים כל הזמן
לקרות. אני גם מחזיק אותם, אני, שליטה לא מאפשרת להתפתח, שליטה לא מאפשרת לאנשים להרגיש עצמאות, היא לא מחזקת את תחום האחריות אצל הכפופים
לי. וההשפעה זה בעצם דוגמה, זה הנוכחות שלי גורמת לאנשים,
נכון.
מה שנקרא to look up ולחכות ולעשות כמובן.
שליטה היא בקטנה ולזמן קצר, והיא דורשת תשומות אדירות ממנהל, וההשפעה יכולה להיות בעלת ממדים אדירים. סיפור סופר יכול להשפיע על מיליוני אנשים. מורה יכול ללמד חומר מסוים, והוא יכול להשפיע על התלמידים ולגרום להם להיות סקרנים, שהם ירצו בעצמם לצורך וללמוד עוד. שברו לכולנו, לכל מי שהוא הורה, שהוא יעדיף מורים שגורמים לסקרנות ומקנה מיומניות למידה, ולא רק מעביר להם את החומר שהוא צריך. מנהל יכול לעסוק בשליטה ופיקוח, או בהשפעה והכוונה. ברור לנו מי יטייב את אנשיו לעבודה מיטבית. ברור לנו שהאנשים שהולכים לכיוון של השפעה הם יותר, הם יפיקו יותר מהאנשים שלהם.
כן, אני גם אגיד שאחד הדברים שאנחנו חווים הרבה פעם כיועצים, זה המנגנון שאנחנו עובדים איתו, זה מנגנון של השפעה. אם מנהל מול עובד, נכון. מפעיל סמכות או כוח לפעמים, יש גם עוד איזשהו בעצם ערוץ, שהוא ערוץ ההשפעה. נכון. וערוץ ההשפעה הוא לפעמים הרבה יותר חזק מערוץ הסמכות.
והוא גם לטווח הרחוק. הוא לטווח הארוך, הוא משהו נכון. שהוא יותר פנימי.
נכון. והיכולת שלנו להשפיע על אנשים ולגרום להם לעשות את הדברים, לא מתוך סמכות, אלא מתוך הכוח הזה של השפעה, זה יכולת שהיא מאוד מאוד חשובה למנהלים, מנהלות בכירים. נכון.
היא גם מאפשרת לעובדים לתת לעצמם ביטוי, לממש את עצמם, לפרוח, נכון. ליזום. כאילו זה מעורר הרבה מאוד תכונות והתנהגויות mm-hmm. שהן בריאות לארגון.
נכון. דרך אגב, בצוותים, עכשיו קצת מחברים את זה למילואים, יש צוותים שיש בהם מפקדים, קצינים, ולפעמים יש, ואפילו בתוך הצוות יש סמלים, אבל לפעמים יש דמות שהיא...
משפיע יותר מכולם.
היא משפיע יותר מכולם, נכון. ואין לה שום טייטל או איזשהו תפקיד, או הגדרה נכון, תפקיד נכון. מאוד מאוד חזקה. ולכן זה דבר שחשוב לשים עליו ככה דגש. בוא נחשוב רגע, באמת, אני אשאל אותך, אם אני עכשיו מנהל, או אותו מנהל שפנה אליך, איך אני הופך להיות הבן אדם הכי משפיע בחדר? בוא נענה לשאלה הזאת.
אז אני חושב שנכון להגיד, הכי משפיע ורלוונטי, כי ההשפעה היא צריכה להיות מדויקת בתוך הדבר הזה, כי מישהו שרק מנסה להשפיע, זה גם ככה ייראה. אני חושב שיש שלושה שלבים בשביל להיות גורם משפיע בחדר, בישיבה, בתהליך, בארגון. הראשון זה הכנה, השני זה ביצוע, המאני טיים, והשלישי זה עיצוב וסיכום הפעולה. אוקיי, זה שלושה שלבים מרכזיים. אני אתחיל עם ההכנה. רצינות ויסודיות, שאלות על מה הפגישה, האם אפשר להתכונן, מי מגיע, לבצע חשיבה עצמית, מה אני רוצה להשיג, לחפש ראיות שתומכות או טיעונים, מחקרים, עובדות.
זאת אומרת, אוקיי? כבר לפני הפגישה, לנסות לחשוב מי הם הדמויות שנמצאות בתוך החדר, לקרוא דברים, לקרוא עליהם.
יותר, מי הדמויות? אז אני רוצה לדעת מי הם השחקנים שאיתם אני צריך לדבר, מי בשיתוף פעולה איתי, מי התנגד, מי... עכשיו, כל זה, כשיש באמת משהו שאני רוצה לבצע, לא להשפיע בשביל להשפיע. יכול להיות שיש פגישות שאני לא יהיה גורם הכי משפיע, כי אני לא... זה פחות רלוונטי. אני צריך קודם כל להבין מה אני רוצה כדי להיות זה שמשפיע. ההבדל בין התבוננות נקייה לבין תצפית ופרשנות. זאת אומרת, אם אני רוצה להשפיע, אני צריך לדעת לנקות את הדברים מהחשיבה שלי. זיו לא ישתף איתי פעולה כי הוא רב איתי קודם. לא, זה פרשנות. יכול להיות שזיו ישתף איתי פעולה אם הרעיון יהיה מספיק טוב.
וזה כבר קשור לשלב ההכנה? איך אני מתכונן לדבר הזה?
למשל, לחשוב, אם אני רוצה להשפיע ולגרום למשהו, איזה התנגדויות יהיו? מי יעלה את ההתנגדויות? האם אני יכול לסדר את זה לפני? האם, אתה הרבה פעמים רואה את זה במנכ"לים שמגיעים לבורד, ואתה שומע מתוך מה שמדובר שם, ברור לך שהמנכ״ל כבר דיבר עם כמה מחברי הבורד עוד לפני זה, ויצר עצמו קואליציה כדי להעביר, הוא ידע מראש שהוא הולך להצליח להעביר את ההחלטה הזאת. כי הוא בנה את הכל לפני, זה חלק מההכנה.
כן, נגיד שהרבה פעמים אנחנו, זה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם כיועצים, עם המלווים, המלוות שאנחנו עובדים איתם, זה להתכונן לפגישות, אוקיי? בדיוק לחשוב על הדברים האלה, מי יהיה בפגישה,
נכון,
מה
לא
נאמר, איך נעביר את המסר בצורה שהיא לא מעוררת נכון. פרשנות כזאת או אחרת, אוקיי? ושוב, איזה התנגדויות, יש לנו גם פרק על התנגדויות,
נכון,
דרך אגב,
נכון,
מה להאזין לו. איזה התנגדויות יכולות לצוף, ואיך כבר נוכל להתמודד איתם, חשוב מאוד.
נכון. אני חושב שהשלב השני, זה הביצוע, המאני טיים. קודם כל, הקשבה אפקטיבית. כשאני רוצה להשפיע, אני צריך להקשיב לאנשים. יש לי שתי אוזניים ופה אחד. אני חייב להיות קשוב, באמת נסות להבין מה. גם אגב, אם ההקשבה היא בעקבות מה שאני אמרתי, והתנגדות, אני לא ישר מתגונן. אני צריך, עדיף לרשום, לרשום את הדברים. שפה מקרבת וחיובית. מילים שמייצרות מציאות, מילים שמייצרות קרבה. אולי תפרט, זיב, יש את ה... את
כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה פרק 36.
קצת, על הטן והג'ירף.
נכון, הקשבה אפקטיבית וגם שפה מקרבת, שזה בסוף יש דרך שבה אנחנו אומרים את הדברים והם יכולים להתפרש בצורה הרבה יותר טובה. בלי...
בחילת המילים.
בדיוק, בלי פרשנות, בלי מילים. אני ממש ממליץ למאזינים שעכשיו שומעים, ללכת אחרי הפרק הזה, להאזין גם לפרק 36.
וגם לקרוא את המאמר, יש גם מאמר שכתבת.
נכון, נכון, על, עכשיו, על, על תקשורת מקרבת. בעצם איך אני מייצר בשפה ובבחירת מילים נכונות, שוב, אפשר לעבוד על הדברים האלה לפני וכבר לבחור את המילים הנכונות, איך לייצר בעצם מסרים מקרבים ולא מסרים שהם מרחיקים.
ואז אנשים נרתמים אליי.
נכון.
אז בתוך המאני טיים, מעבר להקשבה האפקטיבית ולשפה המקרבת, הנושא של תיעוד. פשוט לכתוב. אם אני רוצה לסכם כמו שצריך, אני צריך לאבד את המידע, אני צריך שיהיה לי את זה. אפשר להעריך ולספר שאנחנו עושים את זה בעצמנו, הרבה מאוד פעמים.
נכון.
אוקיי?
אני יכול להגיד שאני ואתה, כן, וכל היועצים בחברה,
כותבים את הסיכומים וקוראים אותם אחד של השני.
ואז לפני ש... אני יכול להגיד על עצמי, לפני שאני בא למפגש הבא עם הנועץ, אני מסתכל על כל מה שדיברנו, ואז מסמן לעצמי, ובעצם בונה לעצמי את הפגישה הבאה כבר על בסיס מה שהוא אמר אז. ולפעמים זה מדהים, כי אתה בא ואתה מציף לבן אדם משהו, אתה אומר, אז אמרת שככה וככה, והוא מסתכל ואומר, וואו, נכון, כאילו, הוא כבר לא זוכר את זה.
אתה יכול להסתכל ולזהות מגמות ושינויים והתקדמות והתפתחות של אנשים, ולהציף להם את זה, זה רק מחזק את הכיוון שהם עושים. זה בדיוק כמו לצעוק למישהו שרץ כל הכבוד, ופתאום הוא רץ יותר מהר.
נכון. אז תהליך באמת בונים באמצעות תיעוד, וחשוב מאוד מאוד לתעד. דרך אגב, לא חייב להיות תיעוד עכשיו של שני עמודים, כן?
נכון.
אני יכול לרשום לעצמי בנקודות, בקונפלואנס, בנוטס, באיפה שאני לא שומר את המידע, נקודות, צרכים, דברים שעלו, בקשות, אקשן אייטמס, וככה להתקדם.
תחשוב, גם אם יש התנגדות ואין לך תשובה עליה, ואתה חוזר פגישה אחר כך ואומר, בעקבות מה שאליתם אז, אלה הדברים שבדקתי ועשיתי, זה נראה מאוד רציני. אתה נותן המון כבוד ועוצמה לאנשים שאיתם אתה יושב והתנגדו. עכשיו, מאוד קשה, אנשים לא מתנגדים סתם. יש להם הרי משהו שהם הם לא רוצים למנוע מכת ההשפעה. הם לא נגדך, הם פשוט בעד עצמם.
אני כן אגיד כאן, רגע בקשר לתיעוד, שהרבה פעמים... זה גם התנגדות שעולה מצד המנהלים של מה עכשיו אני צריך לסכם כל פגישה, אני צריך גם לכתוב לעצמי נקודות. אז נגיד כן,
אבל עוד פעם,
כדאי.
זה אינדיבידואלי, כל אחד במה שיגרום לא לזכור, זה יכול להיות בנקודה, זה יכול להיות במשפט, זה יכול להיות משהו שמסכם את הדברים. לא צריך עכשיו להיות כתבניות של בית משפט.
נכון.
למרות שהן יודעות לקצר. השלב השלישי זה עיצוב הסיכום והפעולה. היכולת הגדולה ביותר להשפיע היא באמצעות עצירת הידע, מלשון אוצר, לעצור אותו, לשמור אותו, אוקיי? כתיבה של החלטה, כתיבה של סיכום, תמלול של הפגישה, תיעוד המפגש, מאפשר לנו לעצב את המסרים והכיוונים בהתאם לתפיסה שלנו, בהתאם למה שאנחנו רוצים להשפיע. ולכן, הרבה פעמים צריך להתעקש להיות אלה שמסכמים את הדברים ומוציאים את הפעולות.
זאת אומרת, שוב אנחנו מדברים על אותו דבר, על לסכם, אבל לא רק לסכם לעצמי, נכון? לסכם לכולם.
נכון. זה ידרוש
אבל גם
יותר.
פה, אבל גם פה זה התנגדות, לא?
למה?
כי מה, אני עכשיו צריך כל דבר
לא
לסכם
אתה
לכולם?
אתה רוצה להשפיע? אם אתה רוצה להשפיע, תשלוט על גורמי ההשפעה, והמילה הכתובה יש לה כוח יותר מהמילה בעל פה.
נכון. היה מנכ״ל שפעם ליווינו, ובאמצע הסדנה הם דיברו בדיוק על זה, על הצורך שהם אמרו שאחד הדברים שמקשים עליהם זה שהם עושים פגישות ולא זוכרים על מה דובר, ו... עולים אלף ואחד דברים שצריך לעשות, אבל אף אחד לא...
חמישים דקות פגישה ועשר דקות
תיעוד. נכון, ואז הוא נתן רעיון, בוא נעשה 50 דקות פגישה ועשר דקות, שעה פגישה סך הכל, 50 דקות הפגישה עצמה ועשר דקות בילט אין לתיעוד. זה רעיון נפלא.
בשלב הייצור מהסיכום והפעולה זה גם השוב ופידבוק. זה הכי, התוכן הכי אימי שלנו, אני חושב. ונראה לי שעל זה צריך בכלל פרק הנפרד, על איך עושים משוב ואיך מפדבקים. אני חושב שאמרנו את זה כבר כמה פרקים לפני ועוד לא הקלטנו. אבל חלק מהיכולת שלנו להשפיע היא גם בלקבל משוב ולקבל פידבוק ולשאול. זאת אומרת, אני למשל לפני יומיים עברתי סדנה, תוכן מסוים, לא אני הובלתי את זה, אני בניתי למישהו והוא זה שהוביל אותו מנהל, ודאגתי יום למחרת לשאול לא מעט אנשים איך היה, מה הם חוו, ולקבל את הרשמים כדי לדעת איך לעשות את זה יותר טוב בפעם הבאה.
כן, אבל ממי אני רוצה לקבל את הפידבק?
מהשותפים שלי, מהשחקנים, מאלה שאני אמור להשפיע באמצעותם.
איך כאילו פרקטיקלי זה עולה? אני עכשיו...
שמתי את הישיבה, אני יושב איתו לכוס קפה אחר כך, ואומר לו, תגיד איך היה, מה אתה אומר על הרעיון? מי אתה חושב מתנגד? כאילו, אני מנסה לאסוף את ה...
זאת אומרת, זה לקבל אינפוטס מעוד אנשים על איך היה. טוב, אז בוא נחשוב איך אנחנו מיישמים את זה. בוא ניקח איזה case study, לא יודע. עכשיו אני עובד... מדבר עם המנהל שלי, או נכנס לאיזה ישיבת צוות, איך אני מטמיע את הדבר הזה?
זאת אומרת, איך אתה הופך להיות הגורם הכי...
כן.
אז אני מציע לחשוב על זה אחרת. לא לחשוב איך אני אהיה הכי משפיע, או איך אני אשפיע, אלא לחשוב באמת כיצד אני יכול לשפר. כי להשפיע בשביל... אותו מנהל שאותו ליוויתי...
אתה אומר לא להשפיע בשביל
כן,
להשפיע.
כן, הוא לא רצה... הוא באמת רצה... אני אומר, היה... זה היה איזה רכש מאוד גדול, והוא לא הצליח להוביל את זה מול המנהל שלו, ובפגישה איתי אמרתי שהרבה פעמים הוא יכול לבקש ולדלג על המנהל, והוא הגיע למנכ״ל, אבל הוא הגיע אחרי שדיברנו על זה. עכשיו, הוא לא הגיע למנכ״ל כי הוא רוצה להשפיע, הוא הגיע למנכ״ל כי הוא רצה להחליף את כל התשתית של המחשוב שלהם, כדי שהוא יוכל להפיק יותר מהאנשים שלו, כי היה להם כל מיני תקלות שאני לא זוכר, זה משהו עם מקינטוש שהם רצו, אני לא זוכר בדיוק את זה, אני לא מבין בזה, אבל הוא הציג, עכשיו, שהוא הגיע, הוא ביקש בהתחלה לעשות פיילוט, של רק ל-20% או 30% מהצוותים שלו שיהיה את הדבר הזה כדי לראות איך זה נמדד. ואחרי שבועיים או שלושה ראו את הערך של זה בתפוקה וזה נכנס. אז הוא השפיע, אבל הוא לא חיפש להשפיע, הוא חיפש לעשות יותר טוב.
זאת אומרת, זה מאוד מעניין, אתה אומר, אני צריך לעבוד דווקא על הכוונה שלי באיזשהו מקום.
אני צריך לחשוב...
כי הרבה פעמים אני יכול לחפש להשפיע ואז לעשות... אובר-אקטינג כזה, ולפעול, לעשות פעולות שהם כבר כאילו...
אגב, שהם לא יהיו לטובת הארגון, או לא יהיו לטובת הצוות.
נכון.
ולכן אני אומר, שאתה רוצה להשפיע, קודם כל תחליט על מה, איפה, לא... בסדר, לא, גם כאן, הרבה פעמים צריך גם איזשהו יכולת רפלקטיבית ומודעות עצמית. אם אני רק רוצה להשפיע בשביל להשפיע, אני שוויצר, אני לא, כאילו מה, להראות שאני עשיתי את זה ו...
או שוויצר או חסר ביטחון גם קצת.
הוא לא ביקש קרדיט. הוא רצה להיות אחד מהגורמים שגורמים למחת לזוז בארגון. זה מה שהוא רצה. הוא עשה את זה באמצעים ובדרכים ששירתו את הארגון, לטובת הארגון, לטובת החזון והמשימה.
כן. אז זה אומר שבעצם, ואיך אני יכול, נגיד עכשיו, אני באמת רוצה לייצר את זה.
מעולה, רשימה של שאלות אני מציע. אוקיי? מה אני רוצה להשיג? כיצד זה ישפר? מי הם בעלי האינטרסים שזה יכול לגעת והם שיכולים לעורר התנגדויות?
אני כותב לעצמי את זה, אני לא עכשיו...
למי זה יפריע? איזה התנגדויות עלולות לצוץ? איזה תגובות יש להתנגדויות האלה? מה אני יכול לעשות? מי הם השותפים שלי? האם אני יכול למצוא שותפים לדרך שגם ירצו את הדבר הזה? זה כן, אומר שאני אוותר על חלק מההשפעה שלי כדי שגם הם ישפיעו, אבל אז אני משפיע.
יפה.
אני יודע מה? אני חושב שאולי חשוב לגעת גם בנושא של משמעות, בסדר? כי משמעות היא דבר שמציין את מידת ההשפעה של אדם או תהליך, אוקיי? זה מאוד קשור כאילו. גודל או עוצמת המשמעות יכולה להיות כאבן בוחן בשביל ההשלכות של הדבר הזה שאנחנו רוצים שיקרה. ככל שהמשמעות גדולה יותר, כך גם השינויים שמתחוללים או התחוללו בעקבות ההשפעה, בעקבות המשמעות.
מישהו פעם אמר לי משהו יפה, שתכלית, אני עוד פעם ויקוריוז על השפה העברית.
מעולה, זה אחלה.
תכלית זה מלשון...
אתה משפיע על ה...
להתקלות. זאת אומרת, מה שאין לו תכלית, מתקלה.
אז הוא נעלם.
ולכן...
זה, יש את זה כבר באחד הפרקים שלנו, את התכלית.
יכול להיות. ולכן חשוב מאוד, כמו שאתה אומר, לקראת כל דבר, לשאול מה המטרה. אנחנו דרך אגב משגעים את המנהלים שאנחנו עובדים איתם על הנושא של מה המטרה. מה אתה רוצה להשיג?
תדייקו את זה.
מה אתה רוצה לעשות ומה המשמעות של הדבר הזה ומשם לפעול.
אני רוצה לשתף במשהו כאילו אישי, אולי זה יעזור לחלק מהמנהלות והמנהלים כאן. פעמים רבות ראיתי מנהלים שכל כך רוצים להשפיע ולתת ערך ומשמעות, עד שהכל קורה הפוך, והם עסוקים מרבית הזמן שלהם בלמצוא את המקומות שבהם ייתכן והם ייתנו ערך או משמעות וישפיעו. עכשיו, זה משהו שגם קיים אצל יועצים. וכשהתחילה המלחמה ונקראתי לייעץ בצהל, הגעתי עם שתי החלטות שמטרתן הייתה לפעול באופן מיטבי. שלי, עצמי. ההחלטה הראשונה, אני לא אנסה לייצר משמעות. אני לא אנסה לתת ערך. אני פשוט אעשה את עבודת הייעוץ.
למה הגעת עם ההחלטה הזאת?
כי תמיד ידעתי שזה עלול, הרצון להשפיע ולעשות, עלול לגרום לך לעשות דברים שזה לא מה שצריך הארגון באותו רגע. ואמרתי, אם אני אעשה את עבודת הייעוץ, אני אעשה את מה שאני יודע הכי טוב, יהיה מקומות שאני אשפיע, והם יהיו משמעותיים, ויהיה מקומות שאני לא אשפיע, ויהיה מקומות שאני, ההשפעה שלי לא תהיה משמעותית.
אתה יודע למה זה מחבר אותי?
למה?
לזה שהרבה פעמים, ואני חושב שאנחנו לומדים את זה גם על עצמנו, אבל גם הרבה פעמים מעבירים את זה גם לנועצים שאנחנו עובדים איתם, צריך לדעת לפעמים מתי לעשות ומתי לשחרר.
נכון.
זאת אומרת, גם לדעת מתי לא להגיב או מתי לא לעשות, לפעמים זה לא פחות חשוב מלדעת מתי לעשות.
נכון. אגב, אני חושב שהרבה פעמים העיסוק סביב יצירת הערך והמשמעות וההשפעה, הוא בדיוק מה שאותו ארגון לא צריך באותו רגע. ולכן, אם אני יודע שהעבודה שלי לתצפת ולהבחן ולחשוב ולהמליץ ושוב לחשוב ולאתר את ה... אז בזה אני אתרכז, ויהיה מקומות של איזו השפעה אדירה, ויהיה מקומות שלא, וזה בסדר גמור. אז ההחלטה הראשונה הייתה מראש לא ללכת לכיוון הזה של להשפיע ולייצר משמעות וערך. ההחלטה השנייה הייתה שאני אעשה את הכי טוב שלי, ואני אהיה שלם עם זה. אני אעשה את הכי טוב שלי, המיקוד יהיה בתהליך ולא בתוצאה. התוצאה היא בעלת הרבה מאוד משתנים, לא רק אני משפיע עליהם, ואם אני אעשה את הכי טוב שלי, אני אהיה שלם גם כשהתוצאות לא יהיו
נכון.
בדיוק כמו שאני
וזה, רוצה. וזה קצת פרדוקס, כי כשאתה מוכוון תוצאה ולא תהליך, אז הרבה פעמים... אתה נלחץ לעשות כל מיני דברים שיביאו לתוצאה, אבל אם חושבים על זה רגע, על כל דברים שאנחנו עושים בחיים, אנחנו לא כל כך אחראים על התוצאות. אנחנו יכולים לעשות משהו מדהים,
אבל תסתכל,
תהליכי, זה... אנחנו יכולים לעשות משהו מדהים תהליכית, ולראות בסוף שהתוצאה ממש לא הייתה טובה, וגם הפוך, אנחנו יכולים לעשות משהו תהליכי לא כל כך עבד, ובסוף התוצאה הייתה מדהימה. מה אני רוצה להגיד? שמה שכן יש לנו בשליטה, זה התהליך, ולא התוצאה. ולעשות תהליך נכון, זה הדרך שלנו להיות שלמים עם מה שעשינו, גם אם התוצאה לא תמיד 100%.
על התוצאה. עכשיו, תראה, בערכים שלנו של אימטק, ובדרך שבה אנחנו עובדים, הייתה לנו ישיבת ניהול לפני הפרק הזה, ודיברנו על שיווק. עכשיו, אתה מסתכל היום, ואתה אומר, וואלה, האתר שלנו מהראשונים באין ספור ביטויים שעוסקים בניהול ומנהיגות. באמת, מהטובים ביותר, עם אלפי כניסות. אנחנו התחלנו את האתר הזה, ואמרנו, נכתוב תוכן איכותי. אנחנו לא ידענו לכמה אנשים זה יגיע. אמרנו, נכתוב תוכן איכותי, מי שירצה יעשה את זה. בא מישהו ואמר, אין לכם טלגרם, פתחנו טלגרם. בא מישהו ואמר, למה אין לכם אסקט? אני אין לי כוח לקרוא. הוא אמר פודקאסט, אנחנו קוראים לזה אסקט. אז יצרנו, עכשיו, לא יצרנו את זה, ואמרנו, תוצאות, לא. אמרנו, אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו, את המיטב שלנו. אנחנו מאמינים שזה ישפיע. ייקח זמן, ייקח פחות. הנושא של התוצאות, לא. האם התהליך נכון? האם אנחנו שלמים עם מה שאנחנו עושים? וגם בתהליכי ייעוץ עם חברות שלנו, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים מה נכון לארגון. ויש מקומות שהפסקנו תהליך ייעוץ, כי חשבנו שנכון לארגון להפסיק את תהליך הייעוץ.
טוב, אז בואו נעשה סגירה של מה שהיה לנו פה. דיברנו בעצם...
גיבווי, כאילו, האריזה.
כן, לגמרי. דיברנו על איך להיות הגורמים בעצם הכי רלוונטיים בחדר, אז דיברנו גם על...
איך משפיעים.
נכון, איך משפיעים ונהיים הגורמים הכי רלוונטיים, אז גם בעצם על הכנה, נכון, שאמרנו... להיות רציניים, יסודיים, לעשות איזושהי עבודת מחקר והכנה על הפגישה.
להתכונן... שלב שני זה הביצוע, המניטיים.
נכון. שאמרנו פה גם תקשורת אפקטיבית, שפה מקרבת, שפה יוצרת מציאות, ובאמת גורמת לי גם להשיג את המטרות ולצמצם התנגדויות.
ונתנו דגש שכדי להשפיע, אני חייב להקשיב היטב.
לגמרי. תיעוד, נכון? כלפי פנים.
נכון, שלי. נכון,
שלי
נכון.
לעצמי, כדי שאני אוכל אחרי זה להיות יותר חכם ומדויק בפגישה הבאה.
וזה גם רלוונטי לשלב השלישי, שהוא לא פחות חשוב.
נכון, עיצוב וסיכום הפעולה, היכולת גם לעצור את המידע, אוקיי? ולתת את התיעוד גם לשאר האנשים, ולא רק לעצמי.
כדי לרתום אותם וכדי להשפיע על כיוונים שאני רוצה.
נכון, דרך אגב, זה מראה המון רצינות כשאני נכון. שולח סיכום פגישה, וזה נותן איזשהו תוקף לדברים. ומשוב ופידבק מהסובבים, מהעמיתים, מהאנשים שסביבי. עד כאן בערך, נכון?
אז רגע, אז לפני שאנחנו סוגרים, כיוון שאנחנו באמת רוצים להשפיע, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, של המאזינות והמאזינים שהגיעו עד כאן. אנחנו ממש נשמח שתסמנו מעקב בספוטיפיי או באפל פודקאסט או בכל יישומון אחר, שתדרגו אותנו, זה ממש עוזר לנו להיחשף לעוד קהלים. אם יש תוכן שממש אהבתם, אז וואלה, לשלוח אותו בוואטסאפ ל... חבר, חברה, מי שזה לא יהיה.
כדי לגרום להם להפוך להיות מנהלים ומנהלות טובים יותר ומשפיעים יותר.
ולנו להגדיל את החשיפה שלנו ולהשפיע יותר על עולם העבודה והניהול. ומי שרוצה להעמיק, אז באתר שלנו, האתר של אימטק, יש המון מאמרים שכתובים באמת עם עצות יישומיות.
אני חושב שלכל נושא שאנחנו מדברים בפודקאסט, יש גם מאמר מקביל.
מאמר או כמה, נכון. אז האתר זה imtec.co.il, אימטק. נשמח לשמוע אתכם בפינה שלנו, ושתמשיכו להאזין לנו.
אחלה. אוהד, תודה רבה. ולכם, המאזינים והמאזינות, נתראה כאן בפרק הבא. עד אז, ביי ביי.
להתראות.